ברוכים הבאים לשידורי קשת, כל שידורי תורה. והיום שיעורו של הרב בנימין תבורי, המצווה השבועית. אחריו יבוא הלכה יומית מפי הרב יוסף צבי רימון.
מצוות תרומה, תרומת חלה, ניתנה בפרשת שלח, והתורה אומרת, דבר בני ישראל ואמרת להם, בבואכם על הארץ אשר אני מביא אתכם שמה, והיה באכולכם מלחם הארץ, תרימו תרומה לשם. ראשית הריסותיכם, חלה תרימו תרומה, כי תרומת גורן כן תרימו אותה. מראשית הריסותיכם תתנו לשם תרומה לדורותיכם. מצוות חלה נוהגת בזמן שבני ישראל נכנסו לארץ, בבואכם על הארץ. רש"י מפרש שהמצווה הזאת, מצוות חלה, שונה מאשר מצוות של תרומות ומעשרות אחרות, שהחיוב של חלה חל ברגע שבני ישראל נכנסים לארץ. אבל המצוות האחרות, מצוות תרומות ומעשרות אחרות, מצוות האלה ניתנו רק לאחר ירושה וישיבה, אחרי ה-14 שנים הראשונות שבני ישראל נכנסו לארץ. אבל זו נאמר בה בבואכם, מי שנכנסו בה ואכלו, אז כבר נתחייבו בחלה. המצווה הזאת כוללת בתוכה את הרעיון שצריכים להפריש חלה מטבל. בן אדם שיש לו עיסה, העיסה הזאת מוגדרת כטבל, והוא חייב להפריש ממנה חלה. והחלק השני של המצווה זה לתת את החלה לכהן. הרמב״ם בספר המצוות אומר את זה די מפורש, במצווה קע"ג, אומר הרמב״ם שיש מצווה אחת. והמצווה הזאת מורכבת כאילו משני חלקים שונים. סליחה, מצווה קל"ג. הרמב״ם אומר שציוונו להפריש חלה מאריסותינו ולתנה לכהן. הרמב״ם הרכיב את שני הדברים יחד, גם הפרשת החלה ונתינתה לכהן בתוך מצווה אחת. וזה מתאים לשיטת הרמב״ם בשורשים, שהרי בשורש י"ב, שורש 12, אומר הרמב״ם שאני אינני מונה חלקי מלאכה מן המלאכות בזמן שיש ציווי אחת על כל חלק וחלק. לדוגמה, אומר הרמב״ם שיש מצווה אחת לבנות בית המקדש, והמצווה הזאת כוללת בתוכה חלקים שונים. אבל אין מצווה שכל מקום שנאמר בתורה ועשית, ועשית שולחן, ועשית מנורה, ועשית ארון, לא כל זה נכנס במניין המצוות. הוא אומר, כמו כן בקורבנות, יש מצווה למשל להביא עולה, ו... יש בתוך המצווה של עולה יש שחיטה והפשטה, ניתוח, זריקת הדם. כל החלקים האלה של המצווה לפי הרמב״ם הם מוגדרים כחלק אחד ממצווה, ויש רק מצווה אחת. וכך בספר משנה תורה, בהקדמתו ללכות ביקורים, הרמב״ם שם מונה את המצוות, ובשלוש מילים קצרות אומר הרמב״ם את המצווה שלנו, דהיינו להפריש חלה לכהן. המצווה היא להפריש לכהן, כאילו שני החלקים, גם להפריש וגם לתת לכהן, הם הכל כלולים במצווה אחת. הרמב״ן בשורש 12, שם בספר המצוות, חולק על השיטה הזאת של הרמב״ם, ואומר שיש מקום להסביר שיש כאן שתי מצוות. בראשונים אכן מצאנו שהבהג מנה שתי מצוות בנתינתה לכהן. מצווה אחת במניין המצוות שחלות על כל יחיד ויחיד, אבל זה מאוד מוזר שהחלק השני, כאילו המצווה השנייה שיש לבהג, היא דווקא בחלק שהוא קורא חלק הפרשיות. רבנו סעדיה גאון והבהג ועוד ראשונים חלקו את המצוות למצוות שחלות על היחיד בתור מצוות עשה על היחיד, חלק שני הם קבעו מצוות לא תעשה שחלות על היחיד, ויש להם חלק שלישי שנקרא בלשונם פרשיות, עונשים, דינים שחלים על הכלל, דינים שחלים על בית דין, דינים שחלים על כלל ישראל. והבהג שמנה שתי מצוות, מנה מצוות עשה אחת שחל על היהודי, על הישראל, ויש מצווה שנייה שהוא מנה אותה בתוך מניין המצוות של פרשיות, של מצוות כלליות. הרבנו סעדיה גאון מונה מצווה אחת, לתת תרומה. והוא גם כן מונה כמו הרמב״ם מצווה אחת. אבל המצווה שאיך שהוא מגדיר אותה היא לתת תרומה. הוא אפילו לא מזכיר את המצווה של הפרשה. לפי הרמב״ם יש הפרשה ונתינה, אבל שניהם כלולות במצווה. ואילו לפי רבנו סעדיה גאון יש רק מצווה אחת והיא הנתינה. הרב פרלאו, ואנחנו נשתמש הרבה מהדברים מתוך הספר המצוות של רבנו סעדיה גאון עם הפירוש של הרב פרלאו, הוא מביא שכנראה הרמב״ם מתפרנס נגד הבהג, שהרמב״ם חושב שצריכים למנות את זה כמצווה אחת, אבל צריכים לשים לב שגם הבהג, אפילו שהבהג מנה שתי מצוות, הוא מנה מצווה אחת בתוך הפרשיות. כנראה שהוא בעיקרון אחד הוא מסכים לרמב״ם. אין שתי מצוות בהפרשה ונתינה. אבל כנראה שהוא חושב שיש מצווה אחרת שקשורה לעניין המצווה הזאת, והמצווה הזאת היא מצווה על הכלל לדאוג שיש חלוקה מתאימה במתנות הכהונה. רב פרלאו מצטט גמרא במסכת חולין דף קופלם עוד בית, שמביא את הפסוק וזה יהיה משפט הכהנים מאת העם. זה יהיה משפט הכהנים, מלמד יש בעניין מתנות כהונה, יש עניין של דין. אומרת הגמרא, למה הלכתה? מה הכוונה שיש בזה דין? לחולקן בדיינים. והגמרא אומרת שם שיש עניין לדעת איך לחלק את המתנות כהונה. בכל אופן, כמצוות היחיד, ראינו שרק שכולם בינתיים, גם רבנו סעדיה גאון והבהג והרמב״ם, שלושתם מנו מצווה אחת שחלה על היחיד. אמנם כמו שאמרנו, לפי הבהג יש מצווה שנייה שחלה על הציבור, אבל יש רק מצווה אחת על היחיד. ואילו הרמב״ן בספר המצוות בשורש י' ב', בזמן שהוא מתפרמס עם כל הרעיון הזה של הרמב״ם, שהרמב״ם חושב שחלקים מן המצווה אינם כלולות במניין המצוות, אומר הרמב״ן, בעיקר נדון על המקרה שלנו, שהרמב״ם חושב שיש מצווה אחת להפריש ולתת לכהן. אומר הרמב״ן, וזה כנראה דין שלא מתייחס רק לגבי חלן, גם לגבי מתנות כהונה, הרמב״ן אומר שיש כאן שני סוגים שנתינה לכהן. אני מסכים, אומר הרמב״ן, כשיש מצוות שצריכים לתת לכהן. למשל, זרוע לחיים וקיבה, אני מבין שיש מצווה לתת אותה לכהן, ואין בזה מצווה אחרת, מצווה נוספת, חוץ מאשר המצווה לתת אותה לכהן. אבל, אומר הרמב״ן, בדברים שהם טבל, בדברים שאסור לאכול אותם לפני שמפרישים תרומות ומעשרות, אז כאן הרי יש שתי מצוות שלדעתו חייבים למנות אותם כשתי מצוות. בעצם, העיסה לפני שהפרישו ממנו חלה היא אסורה. ויש מצווה, והרמב"ן מפנה אותנו לפרשה שלנו, פרשת שלח, חלה תרים ותרומה. אבל בתוך הפרשה כתוב אחר כך שלא יעלה בליבנו שנרים אותה להוציא העיסה מאיסור ונעזבנה או נשליך אותה באש. אם התורה רק הייתה אומרת שיש מצווה להפריש, מצווה דהיינו לתקן את העיסה, כדי להתיר אותה באכילה, בלשון הבריסקאי הייתי אומר שהמצווה של הפרשה היא מצווה של מתיר. אני חייב להתיר, אם אני רוצה לאכול, אם אני רוצה לאכול את הטבל הזה, אני חייב להפריש ממנה כדי להתיר אותה. ואחר כך, התורה אומרת, בסדר, אז מה תעשה עם זה? מה תעשה עם החלק שהרמת? אומר הרמב"ן, על זה אומר התורה, אל תחשוב שאתה סתם יכול להשליך אותה לאש, או לעזוב אותה, לכן כתוב מראשית הריסותכם, תתנו להשם תרומה. לא רק צריכים להפריש, אבל צריכים לתת. אז, וכך בתרומה, וכך במתנות אחרות. אבל אנחנו נדון בחלה, כתוב בפרשתנו, והיה באכולכם מלחם הארץ תרימו תרומה לשם, ראשית הריסותיכם, חלה תרימו תרומה, כי תרומת גורן כן תרימו אותה. אז הוא אומר ששתיהן מצוות, ואומר הרמב"ן, שתי המצוות האלה מפורשות במקרא. שתי המצוות, גם הפרשה וגם נתינה. והרמב"ן מביא כמה וכמה ראיות לדבריו. אחד מן הראיות שהרמב"ן מביא, היא בגלל שאנחנו מברכים על הפשת חלה. בעצם, כל מצווה, בלי נימוק אחר, הייתי חושב שמברכים עליה. הרמב"ן מפנה אותנו למשנה בתרומות, שחמישה לא יתרומו, ואם תרמו, תרומתן תרומה. מדובר שם, לדוגמה אילם, אילם שאינו יכול לברך, ויש דוגמאות אחרות, אבל נתייחס באחד מהם באילם, אילם אינו יכול לברך. מצד אחד, הוא ודאי אסור לו לאכול טבל. מצד שני, הוא לא יכול לברך. אז כתוב במשנה שלכתחילה לא יתרום. אבל בדיעבד, אם הוא תרם, התרומה חלה והוא יכול להפריש ולאכול את העיסה. אבל למה לא יתרום? בגלל שהוא אילם והוא אינו יכול לברך. אומר הרמב"ן, זה די מפורש בהסבר הזה במשנה, לפי ההסבר הזה של המשנה, שיש חיוב לברך בזמן שמפרישים חלה. ויש תוספת מפורש. ההולך להפריש תרומות ומעשרות, אומר אשר קדשנו מצוותיו וציוונו להפריש תרומות ומעשרות. מאימתי מברך עליהם, כתוב בתוספת, משעה שמפרישן. אז אומר הרמב"ן, אני לא מבין, אם המצווה היא לתת לכהן, אז למה היו מברכים בשעת הפרשה? הרי יש לנו כלל, כל מצווה שעשייתה אינו גמר מלאכתה, אם יש מצווה שאני לא משלים אותה בבת אחת, אלא כאילו יש חלקים שונים למצווה, אני חייב לברך בזמן שאני מקיים את המצווה, בזמן שאני גומר את המצווה. אם אני מברך בשעת הפרשה, סימן שיש מצווה בהפרשה, אפילו בלי נתינה. הרמב"ן בזה הולך לשיטתו, שיש רעיון, כשיש מצווה שמורכבת מחלקים שונים, אז הברכה צריכה להיות בסוף התהליך, ולא בתחילת התהליך. הרמב"ן הביע דעתו במסכת כתובות בקשר לברכת הקידושין. ידוע שהרמב״ם חושב שהברכה שאנחנו מברכים לפני הקידושין, אשר קדשנו מצוותיו וציוונו על ההריות ועשה לנו את הארוסות, לפי הרמב״ם זה מצווה, זה ברכת המצווה כמו שאר כל המצוות. והרמב״ם בעצם חושב שמי צריך לברך את הברכה ברכת הקידושין? החתן. או מי שעושה בפועל את מעשה הקידושין, דהיינו אם יש שליח. אם החתן שלח שליח לקדש אישה, אז החתן שמינה את השליח, מחייב את השליח גם כן, שהוא יברך. והרם כותב, מי שמקדש בינו בין שלוחו, מקדש כדרך שמברכים על כל המצוות. וידוע שהראש וראשונים אחרים חולקים, וסוברים שהברכה של קידושין היא איננה ברכת המצוות. היא ברכת כאילו, ברכת שבח, ברכת ברכה על הקידושין של עם ישראל. אומר הריטב"א את הלשון שהברכה היא כאין קדושה. איננה ברכת המצווה. אומר הרמב"ן, אבל אם אנחנו צודקים שהברכה שמברכים בזמן לפני הקידושין איננו ברכת המצווה, אז יש לשאול, למה באמת אין ברכה, ברכת המצווה הקידושין? לפי הרמב"ן, לפי הראש, שאין ברכת המצווה על קידושין, למה אין? הראש בכתובות מחדש שם, שבאמת אין מצווה בקידושין. הוא אומר שהמצווה היא לפרוט ולהרבות, אבל בקידושין עצמם אין בזה בשום מצווה בכלל. ואומר הראש שם, אילו היה אפשרי לפרוט ולהרבות בלי קידושין, הרי היינו מקיימים את המצווה בפריה ורבייה שלא על ידי קידושין. וכשיש מצוות, כשיש קידושין, אז מברכים מהברכה הזאת, אף על פי שאני בטוח, למשל באילונית, שהיא לא יכולה ללדת, אני גם מברך את הברכה הזאת. ומהראש סימן שזה לא ברכת המצווה. המצווה היא פורבו ואין ברכת הקידושין ברכת המצווה. אבל למה באמת אין ברכת המצווה? אז הראש אמר, בגלל שאין מצווה בקידושין. הרמב"ן חולק בזה על הראש, ואומר שאין מברכים על מצווה שאין עשייתה גמר מלאכה. כנראה שהרמב"ן חושב שמצוות הקידושין מורכבת משני חלקים, גם מהקידושין וגם מהחופה. היות שבדרך כלל היינו מפצלים את הקידושין ואת החופה, אמנם היום אנחנו עושים את שניהם ביחד. אבל פעם במשנה, לפי כל המשניות שאנחנו מכירים, באמת קידשו אישה ואפילו המתינו עד שעה כדי להכניס אותה לחופה, ולא ברכו ברכת המצווה על הקידושין בגלל שאין עשייתה גמר מצווה. לפי הרמב"ן, אם כן, גם בהפרשה, אילו לא הייתה מצווה עצמאית של הפרשה, לא היינו מברכים ברכת המצווה. מישהו יכול לשאול, לפי הרמב"ן, באמת האם יש כאן שתי מצוות, הפרשה ונתינה? האם זה עולה על הדעת שלפי הרמב"ן באמת מברכים שתי ברכות? ברכה בזמן ההפרשה, ברכה בזמן הנתינה. הרי אם הרמב"ן באמת חושב שהם שתי מצוות שונות, אז למה באמת אין ברכת המצווה בשני החלקים או בשני המצוות? אז זה ניתן להסביר שבדרך כלל אנחנו מכירים את הכלל שאין ברכת המצווה על מצווה בין אדם לחברו. אברהם וראשונים כבר העלו את השאלה לנסות להציב איזה כלל על איזה ברכה מברכים, על איזה מצווה מברכים, על איזה מצווה לא מברכים. יש לנו כלל שכמעט אין בו יוצא מן הכלל, שעל מצוות בין אדם לחברו אין ברכה. החסידים אוהבים להסביר שבזמן שיהודי עושה גמילות חסד לחברו, אז רצוי שהוא יעשה את זה והשזולת ירגיש שהוא עושה את זה משום שהוא רוצה לעזור לו לקיים איזה גמילות חסד שיש ובלי ציווי התורה. בזמן שבן אדם יבוא ויגיד אשר קדשנו צבא וציוונו, אז משתמע מכך שבאמת אני לא רוצה לעשות טובה לאותו יהודי, אני לא רוצה לגמול לו חסד, אני לא רוצה לעזור לו, אלא מה אני יכול לעשות? הקדוש ברוך הוא ציווה עליי. החסידים אומרים שבגלל זה באמת אין מצווה, אין ברכה על מצווה בין בן אדם לחברו. הסיבה באמת לא משנה, אבל בעיקרון אנחנו היינו אומרים שלפי הרמב"ן בוודאי אין מצווה על הנתינה בכל מקרה, הרי זה בוודאי מצווה בין אדם לחברו, אלא שהרמב"ן היה חושב שאין בכלל ברכה גם על הפרשה. אם לפי הרמב"ם שיש גם מצווה אחת, גם הפרשה וגם הנתינה, אומר הרמב"ן, לפי השיטה הזאת לא הייתי מברך אותה בהתחלה. אבל לפי הרמב"ן, מה הוא חשב? שלפי הרמב"ם באמת היו מברכים אותה בסוף, בזמן שנותנים? האם זה יסתור את הכלל שמברכים בזמן על מצווה שבין אדם לחברו? אמנם הכל מצווה אחת, כאילו מורכבת משני חלקים, המצווה בין אדם למקום להפריש חלה, והמצווה להפריש, לתת אותה לכהן, דהיינו מצווה בין אדם לחברו, האם הרמב"ן היה חושב שבמקרה כזה הרמב"ם חושב שמברכים על הנתינה? לכאורה הדבר פשוט, שלפי הרמב״ם בוודאי מברכים בזמן ההפרשה. וכדי להשיב על השאלה של הרמב״ן, למה באמת מברכים על ההפרשה? למה זה, הרי זה לא גמר מצווה? לכאורה התשובה תהיה שלפי הרמב״ם לא מברכים על הכשר מצווה, על דבר שבא לאפשר את החלק השני, שהחלק השני הוא קיום המצווה, על זה לא מברכים. ולכן אנחנו פוסקים שלא מברכים על עשיית לולב, לא מברכים על, 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 על עשיית סוכה, לא מברכים כשכותבים תפילין, לא מברכים כשכותבים מזוזה, כשעושים ציצית. הברכה היא רק בזמן שמקיימים את המצווה, ולא על הכשר מצווה. אבל בהפרשה עצמה יש קיום המצווה, יש מעשה המצווה, לכל הפחות. בהפרשה, אפילו אם נגיד שהקיום הוא יהיה בסוף, אבל בוודאי שההפרשה מוגדרת כמעשה המצווה, ולפי הרמב״ם כנראה שהיינו מברכים גם אם היה חושב שיש מצווה אחת ארוכה, הפרשה ונתינה, הרי סביר שמברכים בזמן ההפרשה. בזמן הנתינה הרי אנחנו אמרנו שהמצווה בין אדם לחברו סביר שלא מברכים, אז מסתם יברכו בזמן ההפרשה, וגם ההפרשה נחשבת חלק ממעשה המצווה. הרמב״ם כמובן פוסק שמברכים ברכה בזמן ההפרשה, וכך הרמב״ם קובע בשם ברכות ביקורים פרק ה' הלכה י' א', אומר הרמב״ם, כל המפריש חלה מברך תחילה, אשר קדשנו מצוותיו וציוונו להפריש חלה, בין בארץ, בין בחוץ ארץ. כשם שהוא מברך על התורה, כך הוא מברך על התמיה. אנחנו נחזור לזה בהמשך. אומר הרמב״ם, לפיכך אין האיש ערום מפריש חלה שאינו יכול לברך. זה אחד מהאנשים הנזכרים במשנה שלמדנו, שאלה לכתחילה לא יתרומו, משום שהם לא יכולים לברך, אבל בדיעבד אם תרמו תרומתן תרומה. אז ודאי שהרמב״ם חושב שמברכים על הפרשת תרומה לפני שמפרישים, עובר לעשייתן, אבל אם לא ברכו לפני ההפרשה, אני חושב שלפי הרמב״ם לא יכולים לברך לאחר מכן. זה הרמב״ם בהלכות ברכות פרק י' א' אומר שכל המצוות צריכים לברך אותם עובר לעשייתן, ומי שקיים את המצווה ולא עבר ולא בירך, שכח לברך או מאיזה סיבה לא בירך, שוב לא יכול לברך. כאן היה מקום להתווכח ולהגיד שהיות שלפי הרמב״ם המצווה לא נגמרה עד הנתינה, יכול להיות שהרמב״ם היה מסכים שאפשר לברך בין ההפרשה לנתינה. אבל ודאי יש מקום להגיד שלפי הרמב״ם מצוות ההפרשה היא החלק העיקרי של המצווה, ובסוף גם צריכים לתת אותה. אבל אם יפרישו ולא ביחו, שוב לא יכולים לברך. בכל אופן הדבר הזה לא נזכר מפורש ברמב״ם. הרמב״ם מנסה להביא עוד ראיות נגד הרמב״ם, להוכיח שיש מצווה, שתי מצוות, מצווה גם בהפרשה ומצווה גם בנתינה. אחת מן הראיות שהוא מביא, שיש חיוב על כהנים בעצמם להפריש תרומות מעשרות, וגם מברכים עליהם. הוא מביא את המשנה במעשר, שלומדים מהפסוק, כן תרימו אתם, כן תרימו גם אתם, שהפסוק כן תרימו בא לכלול לוי, שגם הוא צריך להפריש, וגם כהן. דהיינו שלכהנים, ללוויים, עדיין יש איסור תבל, והם חייבים להפריש. אבל אם לא הייתה מצווה רק בנתינה, אז הרי צריכים להיות פטורים. אומר הרמב"ן, שלפי הרמב״ם הרי יש מצווה אחת של הפרשה ונתינה. כהן ולוי לא חייבים לתת את התרומות המעשרות, הרי הם בעצמם כהנים לוויים. אז הם לא צריכים לתת אותה. אז אם כן, למה הם צריכים להפריש? הרי הם לא יכולים, הם לא צריכים לקיים את המצווה הזאת, ובעצם היו צריכים להיות פטורים. אז למה הפסוק בא לפטור אותם? לכאורה הראיה הזאת היא לא כל כך קלה להבין. הרי זה ברור שיש מושג של תבל, ולפני שמפרישים מהעיסה, העיסה היא תבל, ואסור לאכול אותה. ההפרשה באה להתיר את העיסה. הפסוק הזה בא להגיד לי שבוודאי כל אחד חייב להפריש חלה, אחרת זה תבל. אי, הוא לא יכול או לא צריך לתת אותה לכהן, זה נכון. אבל זה לא שהרם חושב שהמצווה היא הפרשה ונתינה, והפרשה היא בכלל לא מצווה. בוודאי שהפרשה היא מצווה. כשיש נתינה, אז אני אומר שהנתינה והפרשה כלולות במצווה אחת. אבל כשאין אפשרות של נתינה, או כשאין חיוב של נתינה, בהחלט שההפרשה היא גם כן מצווה. לכאורה, מישהו יכול להגיד שהכוונת התורה הייתה בדיוק כזה. אם התורה לא הייתה אומרת שיש חיוב של תרומות מעשות הכהן, הרי יש גזירת הכתוב מיוחדת, כן תרימו גם אתם, שמפורש במשנה, שבא להסביר לי שגם כהנים הלוויים חייבים. בעצם למה צריכים את זה? הרי מה הייתה הסיבה לפתור אותם? אם תגיד שזה שתי מצוות שונות, אם תגיד שזה יש מצווה של הפרשה ויש מצווה של נתינה, אז למה הייתי חושב שהם פטורים מהפרשה? אולי אדרבה, בגלל שיש חיוב של הפרשה, והתורה רואה לנכון להדגיש לנו שיש חיוב להפריש, אולי זה גוף המלמד אותנו שהמצווה של הפרשה היא חלק מהמצווה של הנתינה, נתינה היא חלק מהמצווה של הפרשה, ואם כן, הייתי יכול לחשוב שכהן ולוי לא יכולים, לא צריכים להפריש, כמה שמון לא, כמה שמון שצריכים להפריש, למרות שאין כאן נתינה. הרב פרלאו מעריך קצת להסביר את הוויכוח הזה בין הרמב"ן ובין הרמב"ם, אבל בשורה התחתונה נגיד שלפי הרמב"ן זה שתי מצוות, ולכן הכהנים מחויבים במצווה אחת ולא בחלק השני, הם מחויבים להפריש אבל לא מחויבים לתת, ואילו לפי הרמב"ם, אמנם יש מצווה אחת שכוללת בתוכה גם הפרשה וגם נתינה, אבל במקרה שלא נותנים, עדיין צריכים להפריש. ההפרשה היא כדי לתקן אותה מטבל, על זה מברכים, על זה יש מצווה, אמנם חלק ממצווה היא גם לתת אותה לכהן. מעניין שהשיעור של חלה הוא כלשהו. ראשית הריסותיכם, אנחנו לומדים ששיעור אחת, חיטה אחת, פותרת את הקרי. לא צריכים שיעור גדול, אלא מספיק איזה חיטה אחת שתפתור לנו את כל הקרי. אם אנחנו נגיד שיש מצווה אחת להפריש ולתת, אז האם שייך להגיד שיש נתינה בדבר שהוא פחות משווה פרוטה? יש דיון מפורסם של בעל קצות החושן בקשר לנתינת גט. הגמרא אומרת שאם כתבו גט על איסורי הנאה, הרי הגט הוא כשר. שואל הקצות, הרי כתוב בתורה ונתן בידה, ונתן בידה זה לתת למתנה, ואם אנחנו נגיד שהגט הוא נכתב על דבר שהוא אסור בנאה, אז הרי אין שווי לחפץ. אז מה בדיוק הבעל נותן לאשתו? אז כאן מחדש הקצות שבאמת בן אדם לא מקנה לאשתו קצות. בן אדם לא מקנה לאשתו את הגט. הוא נותן, פירושו, הוא שם בידה את הגט, אבל הוא לא מקנה לה. כמו שיש מושג של מתנה על גבי המזבח, אני לא נותן כאילו מתנה קניינית למזבח, אני שם אותה על המזבח. כאן נתינה יותר דומה לשימה מאשר למתנה הרגילה שאנחנו מבינים. אז אומר הקצות שנתינה בגט היא שימה, אבל במקום שיש מושג באמת של מתנה, מתנה שאנחנו מביאים אותה כמתנה שאני צריך לתת מתנה למישהו אחר, הרי אין נתינה אלא אם כן יש שיעור. ממילא יש מקום לשאול איך חיטה אחת פותרת את הקרי, הרי אין כאן נתינה בכלל. התוספות ריד במסכת קדושין שאל את השאלה הזאת. מקשה התוספות ריד, ראיתי מקשים, בקדושין דף נ"ח עמוד ב', ותיתן לו כתיב, ובעינן כדי נתינה, כדי דרשינן גבי ראשית הגז. בכל המצוות האלה שאנחנו אומרים, חיטה אחת פותרת תקרי, הרי כתוב תיתן, ואנחנו יודעים שתיתן הכוונה למתנה שיש בשווי. אז אומר בעל תוספות ריד, ונראה לי לתרץ, זה בוודאי מצווה ליתן לו דבר חשוב. אבל, אם לא נתן לו, עדיין קיים את מצוות הפרשה. מי הוא? אף על פי שמצוותו בכך, אם אינו רוצה לקיים מצווה זו ותרם חיטה אחת מכל הקרי, תקנו, יצא מידי תבל, אלא שלא קיים מצוות נתינה. אומר התוספות ריד, זה נכון, כדי לקיים מצוות נתינה, אני צריך לתת מתנה לכהן, מתנה חשובה, מתנה שיש בה שיעור. אבל, אם אני לא עושה כך, ואני באמת מפריש חיטה אחת לפתור את הקרי, אז קיימתי את המצווה של הפרשה, קיימתי אותה בשלמותה, ועכשיו העיסה איננה טבל, עכשיו מותר לי לאכול, היתרתי את העיסה. אמנם לא קיימתי את המצווה. כמובן, התוספות ריד הזה הולך מאוד יפה עם שיטת הרמב"ן, שיש כאן שתי מצוות שונות, מצווה אחת של הפרשה, מצווה שנייה של נתינה. וכאן מצאנו מקרה שבאמת בן אדם שצריך לקיים את שתיהם, יש מקרים שאי אפשר לקיים נתינה. למשל, או שלא צריכים לקיים נתינה, כמו למשל בתרומה תרמיה, או בתרומה שישייך לכהן, ששם לא צריכים לתת, או אי אפשר לתת תרומה תרמיה לכהן. בכל אופן, אבל כשיש אפשרות לתת אותה לכהן, אומר תוספות ריד, אם אני לא נתתי אותה, אז באמת לא קיימתי את המצווה השנייה. אם היתרתי את העיסה ידי חיטה אחת, אני הפרשתי וקיימתי מצוות הפרשה. אמנם לא קיימתי מצוות נתינה, כנראה שהוא גם חושב כפי הרמב"ן שיש שתי מצוות. בעיקרון, מה שלמדנו היום, זה שיש מצווה של הפרשת חלה, לפי הרמב"ן יש כאן שתי מצוות שונות. אמנם יש ברכה לכאורה רק אחת בזמן ההפרשה, אבל יש שתי מצוות, מצוות הפרשה, מצוות הנתינה. לפי הרמב"ם, כנראה שיש מצווה אחת שכוללת בתוכה שני החלקים, גם הפרשה וגם הנתינה. אמנם גם הוא מסכים שהברכה היא לפני הפרשה, ועל נתינה אין ברכה גם לפי הרמב"ן וגם לפי הרמב"ן.
האזנתם לשיעורו השבועי של הרב בנימין תבורי, המצווה השבועית, וההלכה היומית מפי הרב יוסף צבי רימון. סיימנו. האזנתם לשידורי קשת, כל שידורי תורה, מישיבת הר ציון ואלון שבות. להשתמע בקרוב.